שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה המודפס בסוף ספר מוסר אביך של הרב קוק. יש מהדורות שונות, המהדורה שבה אני מחזיק היא זו הקטנה, זה בעמוד קכף ג' וזה בפסקה על חופש. השאיפה לחופש הדעות. חופש הדעות, אגב, הוא מושג, אפשר לומר, מודרני. לא מצאנו בימי קדם שדיברו על זה, או בגלל שמדובר היו בחברות שבהם כל אחד אמר מה שהוא רוצה, זה כמעט לא קורה, או בגלל שלא היה חופש דעות ולא עלה לדעת שצריך שכל אחד יוכל להגיד מה שהוא רוצה. אבל בעידן החדש הופיע, מלבד הערך של החופש מצד עצמו, יש חופש הדעות. חופש הדעות יש לו שתי צורות ביטוי. הצורה הראשונה, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. שתיים, לומר מה שהוא רוצה. זה לא בדיוק אותו הדבר. יש לנו חברות שדורשות שלטון גם על המחשבות של האדם. למשל סין העממית של ימינו דורשת שלטון על המחשבה של האדם. ויש חברות שלא נותנות, אומרים תחשוב מה שאתה רוצה, אבל אל תגיד כל מה שאתה רוצה. על כל פנים, אחד מערכי העולם המערבי בעיקר של ימינו זה חופש הדעות. הרב דן בסוגיה הזאת, כמו כל סוגיה חדשה, שמגיע לפתחנו, ולראות מה המשמעות שלה. השאיפה לחופש הדעות. יש בה צד טוב וצד רע. צד קדוש וצד תמה. כלומר, טוב ורע זה עוד איכשהו ניטרלי, קדוש ותמה זה כבר הרבה יותר קיצוני. הצד הטוב הוא, קודם כל צריך, עוד לפני שנגיד מה הצד הטוב של חופש הדעות, צריך לברר מה הערך של החופש ומה הערך של הדעת. החופש זה מהותי לאדם מצד נשמתו. כן, כלומר, נשמת האדם היא חירותית במהותה, משום שאין מקורה בטבע, כי אם בעולם העליון, בעולם העליון הכל פתוח. אז כך שמצד הנשמה, האדם שואף לחופש. דעות זה מעלתו של האדם לעומת הבהמה. מה שהאדם הוא בעל שכל, זאת היא מעלתו לעומת שאר בעלי החיים, ששאר בעלי החיים משתמשים בכישרון שיש להם, בכישרון, כלומר, בכישרון התכנון, אפשר להגיד, אולי אפילו אינטלקטואלי של החיות, לשם מטרות הישרדותיות הקרובות לענייני העולם הזה, בעוד שהשכל של האדם עוסק גם בעניינים מופשטים, בשאלות על הקיום, על מהות הקיום, כגון מי אני ומה אני. זה שאלות ששום חתול בעולם לא שואל את עצמו. החתול אפילו לא מודע עד כדי כך לומר אני חתול, אלא החתול הוא חתול, כן? בלי הצורך להעלות את זה אל המודע. הוא חתול בכל ענייניו. עד כדי כך זה מאוחד בו, שזה לא הופך להיות קונספט. מה שאין כן האדם עסוק הרבה בלהגדיר את עצמו כאדם. כך שיש באדם ייחודיות, כנראה גם מעלה, של דעת. אז חופש דעות, אלה הן שתי מעלות של האדם. חופש מצד הנשמה, דעת מצד עליונותו. כך שאם אני מחבר את שניהם ביחד, ברור שיש בזה מעלה, כן.
אומר בצד קדוש וצד תמי, זה לא הפך. הוא דיבר על טוב ורע, אחר כך קדוש ותמי.
אתה אומר ככה, טוב ורע זה הפכים. קדוש ותמי זה לא הפכים. נכון? לכאורה, ההפך של תמי זה טהור, וההפך של קדוש זה חול. נכון? אז למה אומר קדוש ותמי? מה אתה רוצה?
היום אין כלים שהם קדושים אבל יכולים להתאמה?
יש גם דברים קדושים שיכולים להתאמה, כן? אז השאלה היא למה, כן, אני חוזר על שאלתך, מדוע זה באופן הזה? התשובה היא שקדוש וחול הם לא הפכים גם כן. כי החול איננו האויב או המתחרה של הקודש. החול זאת הזירה שבה הקודש חל. לכן זה נקרא חול, מלשון לחול. המקום של החלות של הקודש. כך שהקודש איננו מאוים מן החול. מצד, עכשיו, לגבי תמה, זה נכון שתמה הוא הפך הטהור. אבל הוא עוד יותר ההפך של הקודש. אף על פי שזה במישור אחר. כן? כלומר, קודש שמעורב בו טומאה הוא קודש היום. בגלל שהוא לא מתבטל את קדושתו, אלא היא מעצימה את הטומאה. זאת הסיבה שהיה צריך להחריב את המקדש, מלשון קודש, כשעם ישראל השתמש בכוחות של המקדש לשם טומאה. לא הייתה ברירה. מובן? טוב. ובכן, מה?
אור וחושך זה הפכים.
אור וחושך זה הפכים.
מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך.
נכון.
קודש
לחול
זה...
כלומר, אם הוא מבדיל בין הפכים, אז אתה יודע שכל דבר שמבדילים בו, הוא גם הפכים.
בהקשר של...
לא, לא. למשל, אם אני מבדיל בין, בין שחור לאפור, סימן שאפור זה הפך השחור, לפי דבריך. נכון? ואז ממילא נשאלת השאלה, איך קודש וחול הם לא הפכים, הרי הוא נאמר עליהם שנבדלים. שאלה זו עמוקה מאוד, ואני מתכוון שתמצא בעצמך תשובה. ובכן, אז אם כן, אני חוזר פה למשפט, השאיפה לחופש הדעות, יש בה צד טוב וצד רע, צד קדוש וצד טמא. הצד הטוב הוא, כשהשאיפה הזאת מתרוממת מהמועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות. במילים אחרות, אותו אדם חופשי רוצה להיות חופשי לבטא את הצד העילאי שלו. למשל, כשאבותינו היו במצרים, היה מאוד קשה להם. הם לא יכלו לבטא את הצד החופשי שלהם, וזה נורא חבל, בגלל שהצד החופשי של עם ישראל זה נשמה גדולה, חבל נורא. אז הדת מתהלכת במהלכה החופשי ומאשרת את האדם ואת החברה. והצד הרע שבה הוא, כשהציור של חופש הדעות עושה את דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם, שהמזג והדמיון, הנטייה התאבנית וכל מה ששפל מצד הבהמיות של האדם, רושם עליו את רשימתו. יש בספר שמות, ויומר הלאורגני, אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מהו הדבר שנודע? אומר רש"י, עכשיו אני מבין דבר שלא ידעתי עד עכשיו. נודע לי מה שעד עכשיו לא ידעתי. נודע לי מדוע נשתעבדו ישראל יותר מכל אומה, להיות נרדים בעבודת פרך. עכשיו שאני רואה שיש ביניהם דלטורין, כלומר מלשינים, יודע אני שהם ראויים לכך. כלומר, משה הגיע למסקנה שהעבדות עדיפה על החופש במצב שבו היו בני ישראל באותם הזמנים. כלומר, כנראה שיש בהם תכונה רעה כל כך, שאם הם ישתחררו, הם יחריבו את עצמם ואת העולם. ולכן טוב יותר שהם יהיו משועבדים. זאת הטענה של משה באותה שעה. כן, כלומר, אם יש מלשינות ביניהם על אנשים שמצילים אותם, אז זה סימן שיש תכונה רעה בעצמיותם. ככה הוא חשב. אינני יודע, אבל תכונה רעה, של ערס עצמי אולי. כן? עכשיו, בכל מקרה, כאשר משה ברח למדיין, ישב שם שנים רבות, ואחרי שנים רבות, הוא רואה בסנה את ההתגלות. נאמר לו, ראו, ראיתי את עוני עמי, אשר במצרים. והשאלה היא שהרי ידענו שעם ישראל היה במצרים. כלומר, מה נתחדש בביטוי אשר במצרים? אלא כוונתו של הקדוש ברוך הוא לומר למשה, עוני, עמי, תדע לך מי זה עמי, זה אלה שבמצרים, לא מישהו אחר. ואז תשאל, אז למה הם בעלי תכונות רעות? עוני עמי, כן, אין עני אלא בדעת, אשר במצרים, זה שאותם במצרים שעשתה אותם רעים. לא תכונתם העצמית. לכן, וירד להצילו מעוני מצרים. ויכוח כזה היה בזמנו בארצות הברית של אמריקה, במאה ה-19, מסביב לשאלת העבדות. מצדדי העבדות ומתנגדי העבדות. מצדדי העבדות טענו שהקושים הם אנשים רעים, ולכן יותר טוב שהם יהיו משועבדים. והם הביאו הוכחה לזה. הביאו הוכחה שהחברה הקושית היא חברה רעה. הקושים, המתנגדים לעבדות, ענו שאומנם זה נכון שהחברה של העבדים היא חברה מקולקלת. אבל זה בגלל שאתם משעבדים שאנחנו מקולקלים. איך חברה משועבדת לא תפתח תכונות של קלקול? רק נצא ממין העבדות, תקבלו את התיקונים של לינקולן, ותראו שאנחנו נהפוך להיות החברה האידיאלית, הדגם של האנושות. מה קרה? נשתחררו. ואחרי מלחמת האזרחים השתחררה החברה הכושית, והיא לא הפכה להיות דגם של החברה האידיאלית. אז השאלה היא באמת למה? כן, כי הרי הם לקחו דוגמה מעם ישראל, הם אמרו, כמו שעם ישראל במצרים יצא, וכל השירים שלהם היו מסביב לדימוי שלהם לבני ישראל במצרים. נכון? Let my people go. כן. אז זאת אומרת שלא תמיד חברה מנצלת, נגיד, את החופש הניתן לה בצורה הטובה ביותר. אני לא בא להאשים אף אחד, כן, שלא יהיה טעות. אנחנו באמת לא יודעים מה בדיוק הגורמים, צריך, זה שאלות, אני אומר, של סוציולוגיה שאני שואל, מה גרם למה שקרה. אבל בכל מקרה, אומר הרב, הצד הרע שבא, אני חוזר פה לשורה הרביעית, הוא כשהציור של חופש הדעות עושה את דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם, שהמזג והדמיון, הנטייה התאוונית וכל מה ששפל בצד הבהמיות של האדם, רושם עליו את רשימתו. אז חופש הדעות מביא את האנושיות לידי התקערות נוראה, המאבדת את הון החיים ועוקרת את ההוד והנצח מנפש האדם בצורתו היחידית ובצורתו הציבורית. וטוב לפני האלוהים ימלט ממנה. כן. האם הרב הוא כן תמיד בעד חופש דעות? ייתכן שכן. רק הוא מזהיר אותנו, נותן לנו אזהרה. החופש כשלעצמו לא יהפוך אותך לאדם טוב. אם אתה טוב, החופש ישחרר אצלך כוחות טובים. אם אתה רע, החופש רק יסייע בידך להיות יותר רע. כן.
אסור להביע דעה מסוימת?
האם יש עניין של החופש שלא להביע דעות מסוימות? כן. הוא כותב על זה בספר אגרות ראייה. והוא מביא לדוגמה ששום חברה כנראה לא תקבל בשוויון נפש הבעת הדעה בדבר רצח חופשי. כלומר, מי שיפעל לשם הרגלת הרעיון שרוצחים יכולים לרצוח כמה שבא להם, ושהחברה לא תתערב. כן. יש אגב מדינות כאלה שבהם באמת לא מענישים על הרצח, למשל ליבריה. כן, זה מדינה שבה נעשות רציחות בקנה מידה מבהיל, ואף אחד לא מגיב, כנראה שאין כוח לשלטון להגיב. אבל גם שם, כנראה שזה לא בחוקה שאפשר להגיד, בוא, הווה נהרוג. לא, זה כנראה לא קיים. אז יש כנראה איזשהו גבול לחופש הבעת הדעות, במיוחד, אומר הרב, כשאותן דעות פוגעות במרקם הבסיסי של אותה החברה, מה שנקרא האמנה החברתית של אותה אומה. כן, מה?
הדין אומר מותר פטור, זה לא קשור לזה?
אומר מותר פטור. אז ברנלי, איך זה קשור לעניין?
יש דין כזה, שאם אני משוכנע שמה שאני עושה זה מותר, אז התורה רואה לנכון...
זה יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל מה זה קשור לעניין הבת חופש הדעות? חופש הבת הדעות, זה משהו אחר לגמרי. אתה דן, האם אדם יעמוד לדין על זה שהוא עשה עבירה שהוא חשב שמותר לעשות אותה. זה משהו אחר. זה מצד אחריותו הפלילית. אנחנו כאן מדברים על חופש הבעת הדעות כתקנה של החברה. זה משהו אחר. לכן, עם כל הרצון שלי להגיד שאתה צודק, במקרה הזה אינני יכול לומר את זה. כן, בבקשה.
המזג והדמיון רושם על הלטו שמדוח. מה זה המזג והדמיון?
מה זה המזג והדמיון? המזג זה מבנה הנפש, כוחות הנפש. כן? יש אדם שיש לו מזג כעסני, השני אפתי. כן? דברים כאלה. מידות, מה שנקרא. כן? הדמיון זה כל העולם של הדמיון שפועל באדם. עולם הדמיון באדם יכול למשוך אותו לשני כיוונים. או כלפי מעלה, על הנבואה, או כלפי מטה, לתאוות רעות. נכון? נכון או לא? מה זה דמיון? דמיון, יש הגדרה של הרמב״ם.
אני מבין מה זה דמיון, אבל מה זה, כאילו, למה דווקא בדוגמה של הרע הוא אומר על המזג והדמיון? גם בדוגמה של הטוב אפשר להראית על דוגמה של המזג והדמיון.
אתה אומר, מדוע לא דיברו על מזג ודמיון במובן הטוב של המילה?
אני מבין, זה הקשר הרע של זה.
כן, אבל אתה אומר שיש גם קצת טוב, יש מזג טוב, יש דמיון טוב.
במובן הטוב הוא אומר מהמועקה של הדמיון.
כן, אבל זהו, לכן נשמע פה שהדמיון זה כל כולו בעיה. כן. נראה לי שמה שרוצה כאן הרב לומר, שהמזג והדמיון הם בהגדרה, גם כשהם לא רעים, הם משעבדים, הם הפך החירות. זה הכוונה. כלומר, הנתונים שבנפש הם סוג של שיעבוד. נכון שזה לא משעבד את התגובה שלי, אבל זה פועל כמעט באופן אוטומטי. מצד זה, אני חושב שהוא אומר את זה. כן. נגיד, זה מצוין חופש הדעות. זה אפילו טוב מצד עצמו, הפעולה המעשית היא לא תמיד טובה. כלומר, התוצאה המעשית. כן? כלומר, זה טוב שלמשל, יש לאדם כסף והוא לא עני. עשיר זה יותר טוב מעני. אבל, אז כל אדם, זה תמיד טוב להיות עשיר. זה טוב מצד עצמו, זה לא תמיד טוב מצד המעשים. נכון, נכון. לגבי העשירות, אני רק רוצה להזכיר ש... תמיד טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. כן, כן, בבקשה.
ההגדרה של הטוב
פה... לפחות היה חיוך אחד שם. כן, מה?
ההגדרה הטובה פה היא על דרך השלילה, נכון? כאילו, זה משוחרר ממועקה וזה לא בעל תאווה.
נכון.
אז מה, כאילו, איפה ההגדרה פה? עיקר בסקה עוסקת בצד השלילי.
נכון.
אז בעצם... מה מגדיר את הצד הטוב של חופש הדעות?
אתה רוצה את התשובה? זו תשובה לשאלה שלך? זה בשורה מיד אחר כך. אז הדעה. הדעה זה הצד החיובי. הדעה מתהלכת. כלומר, המחשבות, כישרון הדעת שבאדם, הנחת היסוד של הרב זה שאם לא מפריעים לו, זה הולך לטובה. על פי הכתוב בקהלת, האלוהים עשה את האדם ישר. זה אופטימי, זה אופטימיות שחוזרת הרבה ברב. כן? זה קצת מזכיר לנו את רוסו, שסבר שהאדם בטבעו הוא טוב. כן.
הרב אמר שהדמיון צריך להביא את האדם אל הנבואה. השאלה מה הכוונה במעשית, איך זה מתפקד לדבר הזה. למשל, בתה שאנחנו בדרך כלל הדמיון היא בעצם, אני לפחות, איך שהבנתי את זה, בעצם הכוחות הגוף בעצם תופסים שליטה על מוח האדם, ואז הוא צריך... לזכור בעצם להשתמש בשכל שלו ולהבין את עצמו.
שני סוגי דמיון יש. דמיון מצייר ודמיון יוצר. הדמיון שאתה מדבר עליו זה הדמיון המצייר. זה שהרמב״ם מכיר. אבל יש גם דמיון יוצר שבא מהערת הנשמה. שדיבר עליו ברגסון ודיבר עליו הרב קוק.
עכשיו דוגמה שבן אדם עשה איזה יצירה וזה נקרא שאיפה שאני יודע, מבחינת נבואה. סתם משהו
שחוש. כן, למשל, כל הציורים של הנביאים. הנביאים קיבלו הערות מלמעלה, נכון? נפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. עכשיו, כשיחזקאל ראה מראות אלוהים, זה היה בדמיון שלו.
נכון?
לא, לא. זה דמיון יוצר.
זה לא צריך כאילו ממנו שיוצר?
לא, זה אחר כך מצטייר. היוצר מצטייר אחר כך בנפש. אבל זה בא מיערת הנשמה של יחזקאל. נפתחו השמיים.
זה כבר נבואה.
נכון.
שם משהו יותר מודרני כזה.
אתה רוצה משהו יותר מודרני.
אם יש לו ידע בתנך זה משהו אחר.
כן, אתה רוצה נגיד דמיון יוצר אצלנו. כן, רמברנט. היה כזה. כן, הוא קלט, רואים באופן של התאורה, בציורים שלו, זה גם הרב קוק אמר את זה עליו, הוא תפס את האור הגנוז. יש מושג כזה. יש איזו התכתבות בין הרב קוק לבין אחד המשוררים, ששכחתי מי זה היה, שבו הוא מדבר, המשורר השתמש במושג של אצבע. כן, כאילו אצבע אלוהים. שמופיע בתוך השירה שלו. זה המשורר חילוני אגב. והרב קוק אומר שהוא תפס משהו שם. משהו שנקלט מהעולם העליון. כן. אז יש דברים כאלה. כנראה אצל אנשים גדולים זה נמצא. לא, זה לא נבואה. אתה שאלת... בהתחלה אמרתי לך דוגמאות מהנביאים, כלומר מספרי התנך. זה מה שאני מכיר. שאלת משהו מודרני, כיוון שבימינו אין נבואה, אז אני לא יכול להביא לך דוגמה מודרנית של הנבואה. אבל אני יכול לדבר איתך על אינטואיציות אילאיות. זה כן, כן. זה כן, אפשר לומר, זה שלבים של התפתחות, רוח הקודש, יש דברים כאלה. אבל אני מבקש, גם נבואה וגם מודרני, אתה מוציא אותי חסר אונים. אלא אם כן אתה מכיר אישית, נביא. בתוכנו אני לא מכיר. כן, בעיה. כן, בבקשה.
למה הרב לא מדבר כאן על חופש המעשים? למה בפסקה שהוא חופש, הוא מדבר רק על... חופש הדעות.
למה הרב בפסקה נקראת חופש כתב רק על חופש הדעות? אולי נגיד את זה אחרת. מדוע לפסקה של הרב המדברת רק על חופש הדעות, הרב צבי יהודה שם את הכותרת חופש? נראה לי שעצם העלת השאלה בצורה הזאת נותנת גם את התשובה. אמת או לא? טוב, ובכן, מה?
לדמיון יוצר שאתה נתת לדמעות, אפשר לשאיר כמה את המעשה של בצלל?
כן, הנה, בצלל, ודאי, בצלל זה דמיון יוצר, יודע היה בצלל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, לכן גם נקרא בצלל, כי הבצלל היה, כן? כך כתוב ב... מה זה? דבר מתוך דבר, לא, מבין דבר מתוך דבר, זה כישרון אנליטי. זה היכולת לנתח נתונים. זה בכלל לא קשור לדמיון. כן, בבקשה. הדמיון דווקא זה מחבר. הרי מה אומר הרמב״ם? מה זה הכוח המדמה? זה הכוח הזוכר את רישומי המוחשות אחר העלמה מקרבת החושים אשר ישיגו. וירכיב מקצתם אל קצתם ויפריק קצתם מקצתם.
מרגיש כאילו בקצה שם, ויותר מוכר אתה מתחיל להקל אותו, הדבר הזה נקרא יצירה.
זה בינה, מה שאמרת זה בינה. כלומר, אתה לוקח נתונים, מנתח אותם, זה נקרא בינה. כן, בבקשה.
זה קצת מצאה לקרוא דמיון, זאת אומרת, את החלק הנבואי, זאת אומרת, חלק היערה של הנשמה. כיוון שדמיון, אנחנו תמיד חושבים שזה כאילו פעולה של האדם, זאת אומרת, יש איזה אקטיב פה, זה כאילו הוא בקבלה, הוא לא ב...
אתה אומר שדמיון זה דבר שהוא אקטיבי, לא יודע. תמיד ככה?
זה כוח, זה כוח, זה דבר שפועל.
לא, לא, לא. זה לא מה שאתה פועל אותו. יכול שהוא פועל עליך. למשל, הגוף שלך, הוא פועל עליך גם כשאתה לא עושה כלום. נכון? יש לו כוח לגוף שלך. גם אם אתה לא עושה שום דבר, נח, הוא פועל. זאת אומרת, דברים פועלים עלינו גם בלי שהם יהיו ביוזמתנו. אז גם הדמיון יכול להיות כזה. ברור. טוב, זה היה הפרק על החופש. ואנחנו עוברים עכשיו בשעה טובה ומוצלחת לעבר הפרק יראה. יוד. כיוון שזה מתחיל ביוד, זה נמצא אחרי הפרק חופש, כי הפסקאות האלה סודרו על ידי הרב צבי יהודה לפי סדר א' ב'. כמובן שבזאת נעסוק בפעם הבאה. שלום.